כאן רשת בית. ערן סיקורל. כאן רשת בית. השעה הבינלאומית 17 ביוני 2020 והיום בעולם. בעוד שבישראל ממשיכים לקוות לגל שני שאפשר יהיה לחיות לצידו, בכמה מדינות ברחבי העולם עדיין מתמודדים עם גל ראשון. אתמול נרשם אחד הימים הקטלניים, אז החלה ההתפרצות. כ-6,600 בני אדם קיפחו את חייהם. בבייג'ין מתמודדים בנחרצות עם התפרצות חדשה. ההגבלות על מטיילים שנכנסים ויוצאים מבייג'ין יוחרפו. כל מי שבא מחול יצטרך לשהות בבידוד ולעבור בדיקה. על עובדים חיוניים וכל מי שקשור לשוק האוכל נאסר לצאת מגבולות בייג'ין. יותר מ-1,200 טיסות בוטלו והרכבות לעיר וממנה צומצמו באופן משמעותי. בתי הספר בבירה לא פועלים וגם האוניברסיטאות. בריכות וחדרי כושר נסגרו. אור בקצה המנהרה, תרופה סטרואידית ותיקה התגלתה כחזו שעשויה להציל אלפים ממוות. הניסוי בדקסמטזון הוגדר כהצלחה מסחררת.
Our jaws dropped when we saw the result. It's really a big result. For a severe disease in a largely elderly population to have that kind of impact on a cheap and widely available drug is really surprising. So if we'd known this 4 or 5 months ago, we would have saved tens of thousands of lives probably.
היינו המומים כשראינו את התוצאות, מספר פרופסור פיטר הורבי מאוניברסיטת אוקספורד. ממש שמעת לנו את הלסת שמחלה כל כך קשה באוכלוסייה כל כך מבוגרת תגיב כך. תרופה זולה ונפוצה, זה מפתיע. אם היינו יודעים זאת לפני 4 או 5 חודשים, היינו מצילים עשרות אלפי בני אדם. קוריאה הצפונית מפרסמת את סרטון הפיצוץ היזום במשרד הקישור בגבול בינה לבין קוריאה הדרומית. הצפון מכריז כי יכניס חיילים לאזור המפורז. המתיחות בין סין להודו נמשכת לאחר האימות האלים בגבול. החשש הגדול הוא ששתי המעצמות לא יצליחו להכיל את הפגיעה בכבודן. הנה דובר משרד החוץ הסיני. הדהים אותנו שהכוחות ההודים הפרו את ההסכמה של שום. הם חצו את הגבול פעמיים וביצעו פעולות בלתי חוקיות שמטרתן להתגרות בחיילים הסינים. המנהיגים משתי המדינות מנסים להרגיע את המתיחות. הנשיא טראמפ חותם על צו נשיאותי חדש שנועד להילחם באלימות המשטרה נגד המיעוט השחור.
Today I'm signing an executive order encouraging police departments nationwide to adopt the highest professional standards to serve their communities. These standards will be as high and as strong as there is on earth.
אלה יהיו הסטנדרטים הגבוהים ביותר שיש על כדור הארץ, מבטיח טראמפ. הרכב הסובייטי הוותיק לדה חוגג 50 ומתכונן לרדת מהכבישים האירופיים. במשך השנים היה הרכב האמין משל למצב בברית המועצות, חזקה ואמינה, או אולי מתפוררת והרוסה.
комфортабельность, экономичность. Это Lada 21.
וגם הסדרה הפופולרית של רשת NBC רוק 30 תחזור לפרק איחוד אחד לרגל קורונה תוך שמירה על ריחוק חברתי. השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקה סמדרת על עובד באולפן ערן סיקורל, אנחנו מתחילים. שלום רב לכולכם ושלום לטכנאי שלנו קובי ראובני. אז בזמן שבישראל ממשיכים לקוות לגל שני שאיכשהו אפשר יהיה לחיות לצידו, בכמה מדינות ברחבי העולם מתמודדים עם גל ראשון. אתמול נרשם אחד הימים הקטלניים ביותר מאז החלה התפרצות קורונה. על פי הנתונים הרשמיים, יותר מ-6,600 בני אדם מתו רק אתמול, יותר מ-142 אלף בני אדם הובחנו כחולים, אחד הימים באמת המדממים ביותר. הודו מובילה בתמותה עם קרוב ל-2,000 מתים, ברזיל במקום השני, אבל העיניים נשואות לסין, שם נוקטות הרשויות צעדים די נחרצים למיגור ההתפרצות בבירה. אנחנו פותחים בדיווחה של כתבת חדשות החוץ, נטלי קנבסקי.
הדגש הוא בהחלט לא על ענייני קורונה. יועץ הבריאות הראשי של הבית הלבן, אנטוני פאוצ'י, אמר ברעיון נדיר לתחנת רדיו אמריקנית שלא שוחח עם הנשיא דונלד טראמפ זה שבועיים.
Not last week, but the week before. Okay. I spoke with him when we made the presentation to explain to him our vaccine development efforts. So it was two weeks ago.
לא דיברנו בשבוע הזה, אלא בשבוע הקודם. שוחחנו בעת המצגת שבה הסברתי לו את התקדמותנו בפיתוח החיסון. זה היה לפני שבועיים. לפי הפרסום בוושינגטון פוסט, בשבוע האחרון מצב המגפה ב-21 מתוך 50 מדינות בארצות הברית החמיר בצורה ניכרת. דוקטור פאוצ'י מצר על העובדה שמדינות מסוימות התעלמו מאכיפת צעדי המניעה שעליהם ממליצים הרופאים.
You know, I think it's tough to make broad statements. I think that there certainly were states that did not strictly follow the guidelines that we put out about opening America.
איני רוצה לעשות הכללות, אך בוודאי היו מדינות שלא פעלו לפי אותו הקו שהצגנו לפתיחה מחדש של המשק. הקריטריונים ליציאה היו ברורים מאוד לפי השלבים 1, 2 ו-3. אין ספק שהיו מדינות שקיבלו החלטות משלהן בעניין ופתחו את המשק לפני שהגיעו לרמת הריסון הדרושה של המגיפה. יועץ הבריאות הראשי של הבית הלבן הדגיש שגם כשרשויות המדינות פעלו לפי לוח הזמנים וההמלצות הרשמיות, תושבים רבים התעלמו מההמלצות האלה, במיוחד כשהשתתפו באירועים המוניים כמו הפגנות, בלי לעטות מסיכה. לדברי פאוצ'י, הדבר בהחלט מסכן את בריאות הציבור, ומסביר את העלייה במקרה הידבקות במדינות האלה. כשאני מביט במתרחש, נראה לי שזה שחור או לבן, ישנם אנשים זהירים מאוד, וישנם כאלה שאינם נוקטים שום אמצעי זהירות. עם זאת, הוא אינו מחפש השם לא ברמה המקומית ולא ברמה הפדרלית.
I don't want to be blaming people. That's not helpful. I think what we really need to do is to say these are the facts. We know that when you have mitigation of the types we're talking about, avoiding crowds, wearing masks, that clearly has a positive effect.
האשמות לא יעזרו, מה שכן יעזור זה להודות בעובדות, לצעדים כמו ריחוק חברתי, עטיית מסיכה, שטיפת ידיים, בוודאות יש השפעה חיובית. כשאינך מקיים זאת, והנגיף עדיין מתפשט בקהילתך, זה בוודאי אינו רעיון טוב. במקום להאשים זה את זה, פשוט תשמעו מה אני אומר, מה שאתם עושים מסוכן, אז אנא מכם תפסיקו לעשות כן. וכמו עד לדבריו של יועץ הבית הלבן, על חוסר המשמעת האישית, בסין ממשיכות הרשויות להיאבק בתוצאות הכשל הסניטרי, שגרם להידבקות מאות אנשים בבייג'ין, לאחר שהנגיף התגלה בשוק הסיטונאי הגדול בבירה. כל המוסדות הרפואיים, בתי ספר, בתי אבות, רכבת תחתית ותחבורה ציבורית עברו לרמת הכוננות הגבוהה ביותר. אנו נחושים לעצור את התפשטות הנגיף בעיר ומחוץ לה, הכריז היום קסי הייז'אן, דובר עיריית בייג'ין. גם בניו זילנד עושות הרשויות הכל כדי ששני מקרי הידבקות שהתגלו שם בימים האלה יישארו בגדר יוצא מן הכלל ושהדבר לא יחזור על עצמו.
This case represents an unacceptable failure of the system. It should never have happened and it cannot be repeated.
המקרה הזה מלמד על כשל חמור מאוד של המערכת, זה לא היה אמור לקרות. הדגישה ראשת ממשלת ניו זילנד ג'סינדה ארדרן, כשדיברה על שתי אנשים ששבו מבריטניה ולא עברו אבחון מיד עם הגעתן למדינה.
נרשמו אתמול 1,300 מקרי מוות כתוצאה מנגיף קורונה, מתאבלת על מתיה, אבל גם מנסה לחזור לשגרה לצד הנחיות הריחוק החברתי. שלום לכתבנו בברזיל, תום אורגד.
שלום אירן.
תמונת מצב, אני מבין ששיעור התמותה רק הולך ועולה כל הזמן, אבל החזרה לשגרה לא נעצרת לרגע.
כן, שיעור התמותה בברזיל הוא כרגע יחסית יציב, כלומר בימים מסוימים יש דיווחים על מספרים גדולים בהרבה, אבל זה גם קשור לכך שלפעמים יש עיכוב של כמה ימים. חשוב להגיד שהנתונים שאנו מתבססים עליהם הם לא הנתונים של הממשלה, אשר כבר נחשבים ללא אמינים. כמה חברות חדשות ועיתונים גדולים בברזיל הכריזו על שיתוף פעולה, במסגרתו הם אוספים את הנתונים ישירות מבתי החולים והמועצות המקומיות, אז אנחנו צומחים יותר על הדיווחים שלהם. בשלושת השבועות האחרונים יש ממוצע של כ-985 מתים ביום בברזיל, כאשר אין סטיות יותר גדולות מ-6% כל יום. זה מספר גבוה, כנראה מספר גם גבוה בהרבה בגלל תת דיווח, ובכל זאת אנחנו חוזרים בהדרגה לפעילות כאן. היום ריו דה ז'נרו חוזרת לשלב השני בהקלות על הסגר, מה שאומר שלמשל התחבורה הציבורית תחזור לפעילות מלאה, וגם מרכזי קניות יפתחו מ-12 בצהריים עד 8 בערב. והדבר מציב דילמה לא פשוטה כלפי הרבה מאוד אזרחים ונותני שירות שיודעים שהמצב עדיין מסוכן. מצד שני חוזרים לעבודה, המשק במצב מאוד קשה, כלומר אם מישהו מחליט להמשיך בסגר כנראה יתפסו את המקום שלו, ואני חושב שהתחבורה הציבורית היא דוגמה טובה, שיש ידיעות על מאות נהגי אוטובוס, סליחה, עשרות נהגי אוטובוס שכבר מתו מנגיף הקורונה, ועכשיו הם נדרשים לבלות יום שלם בתוך אוטובוס עמוס. זה מצב לא קל.
בוא נעבור מכאן למה שקורה בהונדורס, שבמרכז אמריקה, הנשיא חואן אורלנדו הרננדז, שידוע כאן בתור האיש שהיה אמור להדליק משואה ובסוף לא הדליק, הודיע שגם הוא נדבק בנגיף קורונה.
כן, אולי נוכל לשמוע את מה שהוא אמר.
Y ciudadano responsable, quiero comunicar que durante este fin de semana comencé a sentir algunos malestares. Y hoy se me ha diagnosticado que sí.
הנשיא הרננדז מודיע שהוא נדבק בנגיף הקורונה. הונדורס היא מדינה שהנגיף היכה בה בקלות יחסית. היא מדינה שהאוכלוסייה בה דומה בגודל לישראל, וגם מספר המתים למיליון הוא 33. נתון זהה לישראל. כלומר, לא מדובר באחד המקרים החמורים. המדינה מילה סגר מאוד נוקשה, כאשר לפני שבוע הודיעו על הקלות בו על מנת להקל במשהו על המשבר הכלכלי הצפוי, ולא יודע אם כתוצאה מכך, אבל הנשיא כבר נדבק, וגם אשתו. כנראה שהמצב שלו לא קשה, הוא הופיע בנאום לאומה בסרטון וידאו, בו הוא אמר שהוא מרגיש טוב, ו... הממשלה ממשיכה לדאוג לאזרחים שלה. חשוב להגיד שהשלטון בהונדורס נחשב למאוד מושחת, כך שכשאנחנו מסתכלים על הנתונים האלה, צריך לקחת אותם בערבון מוגבל. כמו שראינו באמריקה הלטינית, לרוב הנתונים שמגיעים מהשלטון הם לא אמינים ב-100%, ונחכה להתפתחויות משם.
תום אורגד, כתבנו באמריקה הלטינית בריו דה ז'נרו, תודה רבה לך.
תודה רבה.
ועכשיו אנחנו רוצים לבדוק מה קורה בהודו, שם אתמול קפיצה משמעותית בתמותה, יותר מ-2,000 מתים ביממה אחת. אנחנו אומרים שלום ללב הרן.
שלום, שלום.
חוקר הודו לשעבר רכז אגודת הידידות הפרלמנטרית הודו-ישראל. אתה יודע, עד אתמול היה נראה כאילו שהודו איכשהו מצליחה לא לחמוק לחלוטין, אבל בהחלט לשמור על המספרים נמוכים. ועכשיו יש כבר קצת איזו מידה של בהלה שהסיפור הזה עשוי להשתנות.
כן, בעצם בהודו יש שני מוקדי התפרצות עיקריים, ליד, באופן לא מפתיע, באזור ניו דלהי ובאזור מומבאי, מה שהיה פעם בומבאי במהרשטרה, וכששקללו את הנתונים אחורה, אז פתאום יצא שביום אחד זה עלה ב-2003, זה לא באמת שביממה אחת נוספו 2003, אלא... המערכת ההודית עובדת בצורה כזאת, שלפעמים אנשים שמתו קצת קודם, מבינים בדיעבד שהם מתו מקורונה.
אז ההתמודדות של ההודים היא בסך הכל טובה עם המשבר הזה, או שאנחנו בעצם רואים רק את קצה הקרחון ממציאות הרבה יותר עגומה מתחת לפני השטח?
לא, נראה שהמציאות היא לגמרי עגומה. אנחנו יכולים סתם להסתכל על הודו, נגיד... יחסית לרוסיה, שבהודו יש בערך 350,000 חולים, וברוסיה פי שתיים, אבל מבחינת המתים זה בדיוק הפוך, בהודו יש כמעט פי שתיים. בהודו כמעט ואין בדיקות קורונה, עוד פעם, אם נשווה את זה לרוסיה, שהיא הרבה יותר קטנה באוכלוסייה מהודו, בהודו עשו בסך הכל 6 מיליון בדיקות. זה אומר כמעט כלום, כן? זה אומר, נגיד, יחסית לרוסיה, פי 25 פחות בדיקות. אז כשיש פחות בדיקות, גם מגלים פחות חולים, ואז בדיעבד צריך להחליט אם האנשים שמתו, מתו.
כן, לברן, האם אתה עדיין איתנו? כן, טוב, אנחנו נחדש מיד את הקשר, ונעבור אלייך, כתבת חדשות החוץ, מיכל רשף, שלום מיכל.
שלום ערן.
אנחנו רוצים לדבר, אנחנו נשארים באותו אזור, תקרית אתמול בגבול בין הודו לסין, שבה נהרגו 20 חיילים. היום מנסים הסינים להרגיע את הרוחות וטוענים שהמצב נמצא בשליטה. מן הצד השני, אנחנו שומעים על הפגנות מחאה על התקרית הזאת, ויש כבר עוד פרטים על מה שהתרחש שם שלשום. אז מה קורה שם היום?
כן, אז הודו וסין ממשיכות להאשים זו את זו בקרב הקטלני אתמול במעבר הגבול בערי הימלאיה, זה קורה כמובן במחוז לדאק שבחבל קשמיר, אותו קרב שבו נהרגו כ-20 חיילים, אנחנו אומרים כי כרגע ההודים אישרו את מספר ההרוגים, הסינים עדיין לא, ולפי הדיווחים היו הרוגים בשני הצדדים. צריך לומר אבל ערן שלא נורתה שם אש, הקרב בין החיילים היה באמצעות מוטות ממוסמרים, אגרופים ואבנים, אבל גם באמצעים הללו, לכאורה אמצעים פרימיטיביים, נהרגו כ-20 חיילים לפחות ועוד רבים נפצעו. מדובר בהתקלות הקטלנית הראשונה בחבל השומי במחלוק הזה 45 שנים. שני הצדדים מאשימים אחד את השני כאמור בסין טוענים כחיילי צבא הודו פלשו לצד שלהם ותקפו את אנשיהם, ובצד השני טוענים כי סין ניסתה להפר את הסטטוס קוו. אבל היום כאמור יש גם ניסיונות הרגעה. משרד החוץ הסיני מודיע כי הוא הגיע להסכם עם הודו, ולפיו יש לפתור יחדיו את בעיית המתיחות בגבול לאחר הקליטה אלימה. עוד טוענים בסין כי המצב יציב ובשליטה. בהודו נראה שלא ממש מקבלים את זה, ואנחנו רואים היום הפגנות באזור הגבול. בוא נשמע את אחד המפגינים.
אז סין כדוארה סרפתם תו פלא סערי וישו כו קורונה ג'סי מהמרי גנדר פסנה כה וסקי בעד פסנה כה בעד מה אפני ארפיק סרבי אור רג'נטי גגנדאו כו
סין הדביקה את כל העולם בנגיף קורונה, וכעת היא מנסה לקדם את סדר היום החברתי והפוליטי שלה. עכשיו היא חטאה בכך שהרגה 3 חיילים הודים, התאספנו פה למחות על כך, ואנו מגנים את סין וגם עושים מחווה לחיילינו שנהרגו, כך אומר אותו מפגין שלא הזדהה. ולפני זמן קצר איראן מגיד לפרשה הזאת גם ראש ממשלת הודו נרנדרה מודי, שאומר כי מותם של החיילים ההודים לא יהיה לשווא. הודו מעוניינת בשלום, אך מסוגלת להגיב אם היא נאלצת לעשות זאת, כך מודי לפני זמן קצר, וזאת גם לאחר ביקורת על כך שקולו לא נשמע בשתי הימות האחרונות מאז התקרית.
מיכל רשף, אנחנו חוזרים אלייך עוד מעט, תודה רבה בשלב הזה.
תודה.
ואנחנו שווים ללב ערן, חוקר הודו, לשעבר רכז אגודת הידידות הפרלמנטרית הודו-ישראל, ואני רוצה לשאול אותך באמת בסוגיה הזאת של המתיחות הגוברת בין הודו לבין סין. אתה אומר, זה על סף התלקחות, זה יכול להיגמר רע מאוד, סין מסוכן.
זה כן, זה אני חושב שהמצב מאוד מאוד מסוכן, כי בעצם להודו ולסין אין מסורת של איך מטפלים בשריפות קטנות. זה לא כמו המצב שלנו עם החמאס, או כמו המצב של הודו עם פקיסטן. מאז 1975 לא הייתה שום תקרית שהיו בה הרוגים, תמיד הצליחו להגיע למצב שבו הצבאות נסוגים ברגע האחרון, ולכן עכשיו שפתאום יש יותר מ-20 הרוגים הודים, ולא ברור כמה סינים, זה מצב ששתי המדינות לא יודעות להתמודד איתו.
השאלה אם באמת מדובר כאן באימות אמיתי, אימות על טריטוריה, או שיש כאן התלקחות מקומית של שני גדודים שלא כל כך מסתדרים זה עם זה באזור הגבול, ונכנסים לאימות, משהו שהמנהיגים יכולים להרגיע מגבוה מבייג'ין ומדלהי.
טוב, אז קשה לי להסכים עם זה שזה משהו מקומי, כי אחת הסיבות שכבר חודש העולם עוקב אחרי הסיפור זה כי בכל שאר המקרים מאז 1975 היה מוקד חיכוך אחד לאורך הגבול הארוך בין סין לבין הודו. מה שקורה מאז החמישה במאי ושנגמר בהרוגים ככה בימים האחרונים, זאת הפעם הראשונה שיש כמה מוקדים לאורך הגבול. בחלק מהמקומות יש כמות חיילים סינים שלא ראינו מעולם, בעצם בחלק שהודו טוענת לשליטה עליו, וגם הודו מאוד קרובה להשלמת כביש ה-DBO לאזור הגבול, כביש שיאפשר לה בעצם למחוק את הנחיתות האסטרטגית שלה מול האזור הטיבטי, שכמובן סין שולטת בו. לכן ברור שזה מנוהל מלמעלה, וברור שלא היינו מגיעים להתלקחות הזאת עם, רק בגלל ששני מגדים לא הסתדרו אחד עם השני בשני הצדדים.
כן, ולשתי המדינות יש לומר, יש כאן מה להפסיד, אנחנו מדברים כאן על מעצמות גרעיניות, כשברקע אני מניח שארצות הברית עוקבת בדריכות אחר המתיחות הזאת, כי היא מושקעת מאוד בהודו.
גם ארצות הברית מושקעת בהודו, וגם הודו מאוד בחרת צד, ובזמן הקורונה עוד יותר בחרת צד. אנחנו רואים שסין גם מול טיואן, גם מול הונג קונג, גם בים סין הדרומי, מגלה נוכחות יותר אסרטיבית. הודו בעצם גירשה את ההשקעות הסיניות בזמן הקורונה, מתוך החשש שמשקיעים סינים יקנו חברות הודיות במחיר מאוד נמוך. עוד לפני האימות הצבאי היה אימות כלכלי מאוד קשה, ככה שזה הולך ומסלים ומסלים, ולמדינות האלה אין מאז 1975 מנגנון לכיבוי שריפות קטנות.
ואם אתם רוצים להעמיק עוד קצת בסיפור הזה, אתם מוזמנים להיכנס לאתר מידה ולקרוא את המאמר המעניין של לב ארן, שעוסק בדיוק בנושא הזה, במתיחות הגוברת בין סין להודו. לב ארן, חוקר הודו, לשעבר רכז אגודת הידידות הפרלמנטרית הודו-ישראל, תודה רבה על הדברים.
תודה, כל טוב.
אנחנו שווים למיכל רשף. נמשכת המתיחות בין הקוריאות. קוריאה הצפונית פרסמה היום תיעוד של פיצוץ משרד הקישור הבין קוריאני אתמול. היום גם שר הקישור הדרום קוריאני מגיש את התפטרותו. מיכל רשף, מדוע הוא מרגיש צורך להתפטר? לא הוא פוצץ את בניין התאום והקישור?
נכון, אבל הוא מקבל עליו את האחריות להידרדרות במצב. אז בואו נתחיל מההתחלה, לאחר שאתמול...
הם מאוד טובים, אגב, בלקבל אחריות בשונה מאצלנו.
בשונה
אם משהו משתבש, יהיה תמיד מישהו שיקבל אחריות, לא בטוח שהוא זה שהשם, אבל יקבל.
בהחלט, והוא ממש לוקח על עצמו את כל האחריות וככה מגיש את התפטרותו, אבל זה בוא נגיע לזה עוד מעט. אז אתמול, לאחר שפיונגיאנג השמידה את בניין משרד הקישור בין שתי הקוריאות, היום התפרסם בתקשורת הממלכתית בקוריאה הצפונית תיעוד של הפיצוץ הזה, כך זה נשמע.
וואו.
כן, כפי שאתה יכול לתאר לעצמך, איראן לא נותר כל זכר לבניין הזה לאחר הפיצוץ, אבל אם חשבנו אולי שבזה זה ייגמר, נראה שהסכנוך הזה דווקא מסלים. השר האמון כאמור על מאמצי האיחוד בין הקוריאות, קים יון צ'ול, הגיש את התפטרותו לאחר שלא הצליח לדבריו לגשר על הפערים. הוא קיבל עליו את האחריות להידרדרות האחרונה במצב. קוריאה הצפונית מצידה גם תחת ההצעה מצד הדרום לשלוח שליחים מיוחדים בניסיון להרגיע את הרוחות, ובדרום מזהירים מהמשך ההידרדרות. בוא נשמע דברים שאמר דובר משרדו של נשיא קוריאה הדרומית.
צגן, בוקצגה, איליוני אוננגן, בוקצגדו ג'וניות דומי דויג'י על פנמן עניירה, אירויני פלסנן.
אומר הדובר, לא רק שהמילים והמעשים של הצפון לא עוזרים להם, התוצאה שלהם עשויה להיות שקוריאה הצפונית תהיה אחראית הבלעדית לכל ההשפעות שלהם. אנו מקווים שקוריאה הצפונית תקפיד על התנהגות ראויה בעתיד, כך לדבריו. הפיצוץ אתמול, נזכיר, היה על רקע מתיחות מתמשכת ביחסים בין שתי המדינות. היחסים בין הקוריאות הוחרפו במיוחד בשבוע האחרון, אחרי שפיונגיאנג הודיע על ניתוק הקשרים עם סאול. והצפון טענו כי בדרום לא עושים די כדי לעצור העברה של חומרי תעמולה מעבר לגבול באמצעות בלונים, וגם לא את העריקים משם. ונציין שבשנתיים האחרונות דווקא הייתה התחממות ביחסים בין הקוריאות במסגרת אותם מאמצים של ארצות הברית לנטרל את האיום הגרעיני מקוריאה הצפונית, ובמסגרת ההתקרבות הזאת גם הוקם אותו משרד קישור שכאמור הושמד. כעת צופה נשיא קוריאה הדרומית מון ג'אין במאמציו בשנים האחרונות להביא לשלום פשוט יורדים לטמיון.
מיכל רשף, תודה.
תודה, אירן.
מה זה קרעיים וערכיים? יש דבר כזה, ערכיים לבד? השעה הבינלאומית, אנחנו לארצות הברית, שם עדיין מנסים למצוא איזון בין ריסון המשטרה להכירת תופעות הגזענות. שלום לכתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן.
שלום, אירן.
עכשיו הנשיא טראמפ חותם על צו נשיאותי שאמור להנהיג רפורמות בעבודת המשטרה, אם כי מדובר במהלך חלקי מאוד ורחוק מדרישת המפגינים ברחובות נגד המשטרה.
כן, יש פה איזשהו ניסיון, ראינו את זה אתמול עם הנשיא טראמפ בבית הלבן, ניסיון להקשיב, לענות, אולי איזושהי הבנה שצריך להתייחס למחאות האלה שנשמעות ברחובות בארצות הברית. ולכן הנשיא טראמפ עשה שני דברים. אחד מהם באמת זה חתימה על הצו הזה, שמיד נגיד עליו מילה, ולפני זה הוא נפגש עם בני משפחות של אנשים שחורים שנהרגו על ידי אנשי המשטרה. אם הפגישה הזאת הייתה סגורה, דווקא בני המשפחות שהיו שם, כולל בני משפחתו של עמוד ארברי, שנהרג על ידי אזרחים בג'ורג'יה, הם אמרו שהייתה פגישה משמעותית ומרגשת, ושניכר שהנשיא הקשיב להם. מה שכן, אחר כך הוא יצא והם הציג את הצו הנשיאותי שלו, שהוא מאוד מאוד חלקי. בעצם מה שדונלד טראמפ מנסה להגיד בצו הזה, זה שהוא מעודד משטרות, ואנחנו מזכירים פה כמעט מדי יום, משטרות בארצות הברית זה נושא שהוא מקומי ומבוזר, לא פדרלי. והצו שלו מעודד את המשטרות האלה לנקוט צעדים כדי להבטיח שהם יעמדו בסטנדרטים יותר גבוהים של הימנעות מאלימות, של רגישות גזעית, של שימוש באמצעים בנשק לא חם כדי לבצע מעצרים, של העברת תקציבים לשירותים חברתיים כדי לעזור עם עובדים סוציאליים ופסיכולוגיים, כל הדברים האלה, כולל גם הימנעות או איסור על שימוש באחיזת חנק, אותה אחיזת חנק שבה השתמשו השוטרים כשהרגו את ג'ורג' פלויד במיניאפוליס. כל הדברים האלה מתבקשים לעשות, זה הכל צעדים חיובים, אבל הכל וולונטרי. בעצם הוא אומר למשטרות, אנחנו מציעים לכם תמריץ. אם אתם רוצים גישה למענקים פדרליים נוספים, אתם צריכים לעמוד בתנאים האלה, זה נחמד, ואולי חלק מהמשטרות יעשו את זה, אבל זה ודאי שאינו מחייב, וזה מאוד רחוק מהדרישות של המפגינים ברחוב. והנשיא טראמפ, גם בנאום שלו בגן הוורדים, כשהוא הציג את הצו הזה, בעצם הקפיד יותר אולי לדבר על הצורך בחיזוק המשטרה, מאשר להיענות לדרישות של המפגינים ברחובות. הנה קטע מהדברים שלו.
Today is about pursuing common sense and fighting for a cause like we seldom get the chance to fight for. We have to find common ground. But I strongly oppose the radical and dangerous efforts to defend, dismantle, and dissolve our police departments, especially now when we've achieved the lowest recorded crime rates in recent history. Americans know the truth.
Trump, המאמץ הוא עכשיו למצוא את עמק השווה ולשמור על כולם, אבל אני מתנגד נחרצות למאמצים לגזול, לקחת תקציבים או להפסיק לתקצב את המשטרה, במיוחד עכשיו, כאשר שיעור הפשיעה בארצות הברית הגיע לשפל של כל הזמנים.
השאלה מה כן יש בתוך הרפורמה הזאת? מה הוא בעצם מנסה לעשות באמצעות הצו הזה?
מה שהוא מנסה לעשות זה מצד אחד לא לכפות שום דבר על המשטרה, מצד שני להכיר בזה שתראו, צריך לעשות את השינויים האלה, ולכן אם אתם, המשטרות המקומיות, המשטרה ביוסטון, או המשטרה באטלנטה, או המשטרה במיניאפוליס, אכן תעשו את הדברים האלה, תנקטו צעדים כדי להכשיר את השוטרים להשתמש פחות בכוח, להכשיר אותם להיות רגישים יותר מבחינת גזע. אם אתם תוציאו משימוש את תפיסות החנק האלה, את אחיזות החנק, אם תעשו את כל הדברים האלה, אנחנו נוכל לתגמל אתכם במענקים, ויכול להיות שאם אתה מפקד משטרה בעיר מסוימת, זה שיקול בשבילך שכדאי לעשות את הדברים האלה, כי אז יהיה למשטרה שלך יותר תקציב.
בוא נעבור מכאן לסוגיה אחרת שמעסיקה את הנשיא טראמפ, אולי אפילו מעסיקה אותו יותר עכשיו ותעסיק יותר בשבוע הבא, וזה היועץ לשעבר לביטחון לאומי ג'ון בולטון, שעומד לפרסם ספר על תקופתו בבית הלבן, ספר שלא מחמיא במיוחד לטראמפ. כולנו זוכרים שטראמפ לא כל כך רצה את בולטון בבית הלבן, הוא טען שהוא לא סומך על אנשים עם שפם, אבל בכל זאת הסכים להצעת יועציו, ועכשיו אולי הוא שואל את עצמו אם הוא לא הקשיב, אם לא חבל שהוא לא הקשיב לאינסטינקטים שלו.
כן, הוא הקשיב בהתחלה אגב, ולקח את מייקל פלין בתור יועץ משפטי, בתור יועץ לביטחון לאומי במקום בולטון, וראינו איך זה נגמר בבית המשפט. יש לו קריירה די מעניינת עם יועצים לביטחון לאומי, זה עניין שולי, אבל מה שמעניין זה שבסופו של דבר הוא לוקח את בולטון. בולטון כמובן הוא כולו אידיאולוגיה עם שפם, והוא בא לשם כדי לשנות דברים מבחינתו, לקדם את התפיסה שיש שיגידו שהיא נאו-קונסרבטיבית, תפיסה מאוד ניצית בנוגע ליחסה של ארצות הברית לעולם. הוא כמובן לא מסתדר עם הנשיא טראמפ, זה הכל מגיע לפיצוץ, וטראמפ מפטר אותו אחרי חצי שנה, ועכשיו כמקובל הוא כותב ספר שבו הוא רוצה לספר על ימיו בבית הלבן, וזה לא הולך להיות ספר מחמיא כלפי דונלד טראמפ. אחד המשפטים הבודדים שיצאו מהספר הזה, זה הטענה שכבר פורסמו, זה הטענה ש בכל תקופתו בבית הלבן הוא לא נתקל באף החלטה של הנשיא טראמפ בענייני חוץ וביטחון שלא נבע אך ורק משיקולי בחירות ומהשאלה איך זה ישפיע על הסיכויים שלו להיבחר מחדש. והשאלה היא מה עושים הלאה. נכון, כל אדם שנכנס לתפקיד בכיר בממשל בעצם מחויב אחר כך להעביר ספרים שהוא כותב לאישור של ועדה שצריכה להבטיח ששום דבר בתוכן של הספר הזה אינו מסווג. זה נועל די סטנדרטי. בולטון אומר שהוא בדק עם מומחים ושאין שום דבר מסווג בספר שלו, ועכשיו מה שהנשיא טראמפ עושה כדי לעצור את הפרסום, הוא אומר, אני אגיש תביעה אזרחית נגדך, כי מי שעובד בממשל שלי גם חתום על הסכמי אי-פרסום שמונעים ממנו ברמה האזרחית לפרסם וחושפים אותו לתביעות. זה דבר פחות מקובל שהממשל יגיש תביעה אזרחית נגד עובד לשעבר בנושא הזה, אבל זה הניסיון האחרון בעצם לבלום את הפרסום של הספר הזה, ומעניין בכלל לשמוע איך דונלד טראמפ רואה את כל העניין הזה של חיסיון ושל נושאים שאסור לכתוב עליהם בדברים שהוא אומר אתמול לעיתונאים.
Somebody said he went out and wrote a book. If he wrote a book, I can't imagine that he can, because that's highly classified information. Even conversations with me, they're highly classified. I told that to the Attorney General before. I will consider every conversation with me as president highly classified. So that would mean that if he wrote a book, if the book gets out, he's broken the law.
אז לפי ההיגיון של טראמפ, כל שיחה עם הנשיא היא בהכרח שיחה, היא בהגדרה, שיחה מסווגת, ולכן אם בולטון כותב ספר על השיחות שלו עם הנשיא, הוא בהכרח מפר את החוק כי הוא מפרסם מידע מסווג. הקרב הזה כמובן מאוד עוזר לקדם את ספרו של בולטון, שעוד לא פורסם כמובן, ואנחנו נצטרך להמתין ולמצוא בדיוק מה יש לו להגיד גם על תקודו של הנשיא, וגם בטח יש שם אזכור או שניים של יחסו לישראל.
טוב, אני מניח שיהיו מי שיגידו שארבעה חודשים לפני הבחירות, פרסום של ספר כזה זה סוג של סיכול פוליטי ממוקד, אבל זה עוד שבועות יגידו.
בואו רק נזכור כמה ספרים כבר נכתבו על מה קורה באמת בתוך ממשל טראמפ ובתוך הבית הלבן של טראמפ, והם לא הזיזו כלום.
נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה.
תודה רבה.
הלילה בחצות נכנס לתוקפו חוק קיסר, או בשמו המלא חוק קיסר להגנה על אזרחי סוריה, שאושר בקונגרס האמריקני. במסגרתו מגבירה ארצות הברית את הלחץ הכלכלי שמפעילה על סוריה ובעלות בריתה באזור, בהם גם רוסיה ואיראן. על החוק הזה, על מקור שמו ועל הלחץ לו גורם בציר ההתנגדות, איתנו עכשיו כתב דסק הערבים שלנו עמרי חיים.
שלום מירה, נכון.
אז מה זה חוק קיסר?
תראה, החוק הזה למעשה מאפשר לארצות הברית להרחיב את יכולותיה, להטיל סנקציות על גורמים שמקיימים קשרי מסחר עם סוריה, וכעת ארצות הברית תוכל להטיל סנקציות כלכליות קשות על כל ממשלה או גורם שיקיים קשרי מסחר עם משטר אסד, או יממן את המשטר באופן ישיר או באופן עקיף, כשאחת מהמטרות של החוק, לפי האמריקנים, היא למנוע מאסד ומצבאו להבטיח ניצחון צבאי בסוריה, בעצם לרסן את הכוחות של אסד עד אחרי כל הזוועות שהוא ביצע במהלך שנות המלחמה האחרונות. החוק הזה יאפשר לארצות הברית להטיל סנקציות בפעם הראשונה, שים לב, גם על מי שיבוא במגע עם גורמים רוסיים ואיראנים שנמצאים על אדמתה של סוריה. זה עניין שבהחלט יכול להוות מכה קשה לשני השחקנים המרכזיים האלה כאן באזור, וגם ככל הנראה זה יפגע בחברות זרות שרוצות לפעול בסוריה במסגרת הניסיון להביא לשיקומה מחדש של המדינה אחרי שנות המלחמה. לגבי שמו של החוק, נגיד לך ולמאזינים, הוא נקרא על שם צלם בצבא סוריה שערק לארצות הברית, כשבידיו למעלה מ-55 אלף תמונות שמתעדות את הזוועות שביצע משטר אסד באזרחים הסורים במהלך שנות המלחמה האחרונות. בדמשק כמובן, אתה יכול לתאר לעצמך שרואים בצעד האמריקני הזה הסלמה במלחמה הכלכלית של ארצות הברית נגד סוריה ובעלות בריתה באזור, בהן איראן וחיזבאללה. ואנחנו שומעים בימים האחרונים את שר החוץ האיראני מוחמד ג'וואד זריף מביע את דאגתו כניסת החוק לתוקף, הנה דבריו.
We are concerned about certain political economic developments in Syria, the attempts by the United States.
אנחנו מודאגים מחלק מההתפתחויות הפוליטיות והכלכליות בסוריה, מהניסיונות של ארצות הברית להגביר את הלחץ הכלכלי על המדינה, דבר שגובה מחיר מהעם הסורי, כך אומר זריף. ואנחנו יודעים איראן שהחוק הזה נכנס לתוקף בעיתוי שבו גם הלירה הסורית וגם זו של שכנתה לבנון פשוט צוללת, המטבעות שלהם צוללים ומתרסקים. דולר אמריקני אחד שווה היום לכ-3,000 לירות סוריות ולכ-4,000 לירות לבנוניות, ובלבנון שמקיימת קשרי מסחר משמעותיים עם סוריה חוששים גם כן מאוד מכניסת החוק לתוקף, מה שמביא אמש את מנהיג חיזבאללה חסן נסראללה, גם הוא כמו אסד בן בריתה של איראן, להגיד את הדברים הבאים.
ادعم بتراهنوا انه بالتجويع حنجي خاضعين اذلاء ونسلمكم بلدنا ورقاب بلدنا وامن بلدنا يا امريكان ونصير تحت رحمه الاسرائيليين
אם אתם סוברים שהרעבה תהפוך אותנו לקנויים ומושפלים ושניתן בידיכם את ביטחון המדינה שלנו ונחיה תחת רחמיה של ישראל, אני אומר לכם שאתם טועים. הנשק שלנו יישאר בידינו, לא נרעב, ונהרוג אתכם, נהרוג אתכם, נהרוג אתכם אנחנו, כך אומר אמש נסראללה. לסיום נגיד איראן שחוק היסטר בהחלט מחזק את הבעת החנק של ארצות הברית סביב צווארה של דמשק וסביב צוואר בנות בריתה בציר ההתנגדות, אבל איראן בעיקר סביב צוואר האזרחים הסורים שסבלו הרבה בשנים האחרונות, והם למעשה יהיו אלה שיסבלו מהחוק הזה בפועל וביום יום, דבר שיכול בסופו של דבר להביא גם לקריסה של כלכלת סוריה ושל החברה במדינה. אנחנו כמובן ממשיכים לעקוב אחר הנושא הזה.
עמרי חיים, תודה.
תודה רבה.
השעה הבינלאומית, אנחנו ממשיכים לעסוק ביחסי הגזע בין השחורים ללבנים, הפעם לא בארצות הברית, אלא בדרום אפריקה. אומן הדרום אפריקני, וויליאם קנטריג', עושה כבר שנים במורכבות, אותה מורכבות של חיי לבנים ושחורים בדרום אפריקה, כעת ובישראל, וזאת בעצם המלצת סוף השבוע של מירי קרימולובסקי. שלום מירי.
שלום, שלום ערן, וסוף סוף אתה יודע, קצת פתוחים המוזיאונים פה בארץ, כמובן תחת התנאים של המסכות, בדיקת חום וכולי, ומוזיאון תל אביב למעשה הזמין את העבודה האיקונית של וויליאם קנטריץ', צריך לומר שהוא יהודי, יליד יוהנסבורג 55, אומן שכל שנות עבודתו, עוד כשהיו בעיות עוד יותר קשות בדרום אפריקה, הוא עוסק בבעיה הזאת של לבנים ושחורים, של גזענות וכולי, והוא הוזמן לישראל להציג כאן את אחת העבודות המהפנטות שלו. אגב, ממליצה גם לבוא עם ילדים, כי העבודה היא משגעת, זאת בעצם עבודת וידאו שמוקרנת על 8 מסקים, ואנחנו רואים תהלוכה של דמויות שחורות, הולכות במעין מחול מוות, אבל זה הופך להיות למשהו הרבה יותר שמח, נושאות על ראשן את הדמויות מההיסטוריה הלא פשוטה שלהם, מהפנט ביופיו. למעשה אתה נכנס לחדר ההקרנה במוזיאון, וזה מקיף אותך מכל הצדדים, מוזיקה אפריקנית נפלאה. הוא כמובן שלח את העבודה שלו, הקימו את החדר המופלא הזה, אבל התערוכה, כפי שאנחנו יודעים, איש לא זכה לראות אותה. וכעת רותי דירקטור, האוצרת של התערוכה, בעצם פתחה את החדר הזה לקהל, והתוצאה היא נפלאה, וזה מדהים לראות כמה זה פתאום אקטואלי, כי בינתיים הייתה לנו כמובן את הפרשה בארצות הברית. והיופי של זה, זה קשה ממש להבין איך הוא עושה את זה. הוא למעשה מצייר, ומדובר פה באלפי ציורים שכל הזמן מתחלפים מול העין שלך. הרקע של דרום אפריקה, הצמחייה, השמיים, הכל משתנה תוך כדי הציור. הוא מצייר, זה בשחור לבן. אגב, הוא גם בחר לפני שנים לעשות את יצירתו רק בשחור לבן. הוא לא עובד בצבע בכלל. והדמויות האלה שהוא למעשה ביים אותן, דמויות שהוא לקח אגב מהסביבה שלו, הם לא שחקנים, הוא מביים אותן, והדבר הזה נשזר לתוך הציורים שלו באופן מהפנט, שמראה לך תרבות שנוטים לזלזל בה, לדבר עליה כתרבות פרימיטיבית כמובן, והיא מופלאה, והיא מרהיבה. 40 מטר של מסכים עם הדמויות שרוקדות מול עינינו, עם המוזיקה הנפלאה שמנסה בעצם...
שוב, איפה זה קורה, מירי?
זה קורה במוזיאון תל אביב, ואנחנו מקווים שיעריכו. זה למעשה היה צריך לרדת בסוף אוגוסט, אבל אולי בזכות במרכאות הקורונה יעריכו את זה. ההמלצה שלי, וויליאם קנטריץ' במוזיאון תל אביב.
מירי קרימולובסקי, תודה.
תודה. תודה לך, אירן.
ואנחנו עכשיו לקצת מוסיקה עולמית. שלום למשה מורד, עורך ומגיש התוכנית רדיו מונדו.
שלום, שלום אירן. אנחנו ממשיכים במנהגנו בחודשים האחרונים. מוזיקה בעקבות מסלול ידיעות הקורונה, אולי זאת הדרך שלנו להילחם בנגיף. אז היום שמענו על נשיא הונדורס שנדבק, נאחל לו החלמה. נשמע מוזיקה מהונדורס, מוזיקת ריקודים מהונדורס שנקראת פונטה, בסגנון האופייני לאזורי הונדורס, בליז, גואטמלה, שצומחת מתוך המיעוט האתני המאוד מאוד מעניין של בני הגריפונה. וזה מתקשר לעוד נושא שבחדשות בעולם, בארצות הברית ובעולם בתקופה האחרונה.
העמים הילידים.
המחאות, בדיוק, המחאות בנושא הגזע והעמים הילידים. במקרה הזה של הגריפונה, הם בעצם שילוב של האינדיג'נס, הילידים, עם האפריקאים שהגיעו מאפריקה, עם העבדים האפריקאים, שיצרו מיעוט מאוד מיוחד בתוך המסגרת הזאת שנקראת בארצות הברית היום בייפוק.
כן, אנחנו יותר מכירים מיעוטים של באמת מקומיים עם ספרדים, בעצם מסטיצים, מה שנקרא.
נכון. אז לכן הם נחשבים קבוצה אתנית מאוד מאוד שונה ויוצאת דופן, ונשמרת גם השפה שלה הולכת ונכחדת. יש עכשיו מאמצים לשמר אותה גם בתחום המוזיקה. בכל מקרה, בואו נשמע את השיר, ואני חושב שהוא גם מאוד אקטואלי למה שקורה היום. נשיא נגרו, נולדתי שחור. השיר של קבסה, בסגנון הפונטה, אפשר לרקוד גם מהונדורס.
זה ממש אפרו-אינדיאני.
הנה, נכון, אתה ממש מזהה גם את האלמנטים שונים במוזיקה עצמה, וכן, זה אחד הכוכבים הגדולים של הונדורס, קבסה הוא נקרא. בכלל, הסגנון הזה מאוד מאוד פופולרי, אם יום אחד בעתיד הקרוב או הרחוק יותר נוכל, או מישהו מהמאזינים ירצה לנסוע להונדורס כבר, סיפרו לי כמה אנשים שהם החליטו לבחור טיולים לפי המוזיקה שנשמעים בפינה הזאת. וכיף גדול. אני הייתי בבליז, לא בהונדורס, והמוזיקה נהדר, בכלל מומלץ.
כן, ובאופן כללי אתה יכול לתת להם עוד לא מעט רעיונות ברדיו מונדו, גם הערב בין 6 ל-7 בחן תרבות. משה מורד עם מוזיקה מהונדורס, תודה רבה
תודה.
לך.
תודה, אירן.
עד כאן השעה הבינלאומית, מהדורת יום רביעי, אחרונה בשבוע בצוות העורך זאב שניידר, המפיקות סמדר, טל עובד ואורית שולץ, הטכנאי קובי ראובני. אני אירן סיקורל, אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה, עוד חדשות, תוכניות ועדכונים ישירות לטלפון שלכם ביישומון של כאן, אתם מוזמנים להוריד אותו. מחר בשתיים בצהריים מרחבת עם אירן זינגר, אנחנו ניפגש שוב בשלוש לפנות בוקר בשידור החוזר, וביום ראשון עם מהדורה חדשה של השעה הבינלאומית. להתראות.